שמחרזת ואומרת את הנאמר בקטע הראשון לפנינו, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. דורשים על כך חז"ל במדרש, רבי מונה דשאב ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי פתר קרי הסביר את הפסוק בראש השנה וביום הכיפורים, משל למדינה שהייתה חייבת ליצין למלך, הייתה חייבת למלך מס. שלח המלך גבאי לגבותה, שלח את שר האוצר לגבות את המס. בריחוק יוד מילין יצאו גדולי המדינה וכלסו. יתיר להם שליש, ראה אותו שר את הרספקט שיש לאנשי המדינה אליו, ויתר להם שליש מהמס. בריחוק ה' מילין יצאו בינוניים וכלסו, והתיר להם שליש. וכשקרב יצאו לקראתו אנשים ונשים וטף וכלסו, ומחה להם את הכל. אמר להם, מה דאזל אזל, מה שהיה היה, מנעך ולהלן הוא חושבנה, מכאן ואילך זהו חשבון חדש. כך ערב ראש השנה גדולי הדור מתענין, הקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מאבונותיהם, שנאמר כי עמך הסליחה למען תיוורא. אני מדלג שתי שורות, ואותם הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם עוד שליש מאבונותיהם. וביום הכיפורים מתענים כולם, והקדוש ברוך הוא מתיר להם עוד שליש מאבונותיהם, עד שהם מתענים ביום הכיפורים, אנשים ונשים וטף, מוחה להם הקדוש ברוך הוא את הכל, ואומר, מה דאזל, אזל, מה שהיה, היה, מנחה ולהלן וחוש בנה, מכאן ואילך חשבון חדש. יצתה בת קול ואומרת להם, לך אכול בשמחה לחמך, כבר נשמעה תפילתכם. למדנו מדברי רבותינו שלמעשה ימי הדין מסתיימים במוצאי יום כיפור. החשבון החדש מתחיל מיד עם צאת יום הכיפורים, באותה בת קול היוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך, ומכאן ואילך מתחילים את הכל מההתחלה. מצד שני, אנחנו מוצאים במשנה במסכת סוכה בקטע השלישי שלפנינו, כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו ארעי. ירדו גשמים, ממתי מותר לפנות? מהו הזמן שאפשר לעזוב את הסוכה? מחמת הגשם. מסבירה המשנה, מי שתשרח המקפה. זאת אומרת שהלחם שנמצא על השולחן נרטב ולא ראוי לאכילה מחמת הגשמים. זה הזמן שאפשר לפנות את הסוכה. משלו משל למה הדבר דומה? לעבד שבא למזוג כוס לרבו. בדרך כלל, או תמיד, שבאים למזוג, מוזגים יין. העבד בא למזוג יין לרבו. זה ההבנה הפשוטה. ושפך לו, מי? הרב, על העבד, קיטון על פניו. מסביר רש"י בקטע הרביעי, בשורה האחרונה, ושפך לו קיטון, כדי לעשות שם קו, של מים על פניו. והדבר מאוד לא מובן. אם העבד בא למזוג לרבו יין, והאדון לא מעוניין ביין, אז האדון צריך לשפוך את היין על פניו של העבד. אבל מסביר לנו רש"י, מה האדון שפך על פניו? מים. באיזה מים אנחנו עוסקים כאן? מסביר הגר"א, ומיד נראה את זה בפנים, נאמר את זה רגע בעל פה, מסביר הגר"א, האדון מחזיק יין קשה, יין כבד, אי אפשר לשתות אותו. הדרך היחידה לשתות את היין זה למהול אותו ביחד עם מים. הוא קורא לעבד שיבוא עם המים, ובשעה שהעבד מגיע עם המים, מחליט האדון את המים שמחזיק העבד לשפוך על פניו של העבד. אלה המים שמגיעים לכאן. אומר הגר"א, כך ראש השנה ויום כיפור, והימים שבאמצע, הם ימים רציניים, כבדים, ימים קשים, לא פשוט, אלה ימי דין. סוכות, אלו ימים יפים, ימים של שמחה. אנחנו למעשה מבקשים שהקדוש ברוך הוא ימזג את ימי הדין עם ימי השמחה של סוכות. אם הכל מתמזג ביחד, אז כל המועדים, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, כולם נהפכים לימים טובים. אבל אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא רוצה למזג את היין עם המים, אם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא רוצה, אז מה הוא עושה? הוא מוריד מים, הוא שופך מים חס וחלילה על פנינו. אי אפשר לשבת בסוכה. אז מה שנשאר, אלו ימי הדין הקשים. וזה סימן כללה. כך מסביר הגר"א בקטע החמישי. נראה בפנים. ירדו גשמים. משלו משל לעבד שבא למזוג כוס לרבו, ושפך לו קיטון על פניו. יש לומר, אומר הגר"א, עניין משל זה, עם מה שנודע, כי ראש השנה ויום הכיפורים הם הימי דין, ואחריהם ימי החג במצוות לקיחת הלולב, ישיבת הסוכה. הימים האלה הם הימי רחמים, להמתיק הדינים, על ידי המצוות המקיפות אותנו. ואשר אנחנו ממלאים ידינו ברכה בימים האלה. אמנם ברדת גשמים המכריחים לבטל מצוות הסוכה, הנה זה עד משחק נאמן, זה עדות משמיים, סימן ברור, כי הוא יתברך אינו חפץ חס ושלום לפשר הדינים, כי אם שישארו בתוקפם וגבורתם כאשר היו. ונודע כי המזיגה היא עירוב מים ביין, וזה עניין המשל, לעבד שבא למזוג כוס לרבו, היינו לבטל חריפותו של היין, והאדון שפך מים, וזה סימן כללה. לכן יוצא מדברי הגר"א בביאורו למשנה, שימי הדין לא מסתיימים במוצאי יום כיפור. מוצאי יום כיפור עדיין אלו ימי דין קשים. ימי הדין מסתיימים רק כאשר סוכות משתלב ביחד עם ראש השנה ויום כיפור. במילים אחרות, אם אנחנו זוכים בארץ ישראל לשבת בסוכה שבעה ימים בלי גשמים, אז בהושענא רבה אפשר לברך אחד את השני בגמר טוב, בפית כתבה. כי זה באמת סימן שהכל מתערבב ביחד, הדין והרחמים, השמחה והרצינות, ועם כל הימים האלה שמתערבבים בצורה הנכונה, אפשר לצאת לקראת השנה הבאה עלינו לטובה. אז יוצא לנו מדברי חז"ל, שימי הדין מסתיימים בהושענא רבה. השאלתנו הראשונה היא, מתי באמת מסתיימים ימי הדין? מצד אחד, בדברי המדרש, אנחנו רואים במפורש שהקדוש ברוך הוא אומר במוצאי יום כיפור, מה שהיה, היה. מכאן ואילך, חשבון חדש. התחלה חדשה. מצד שני, אנחנו רואים במפורש בדברי הגר"א בביאורו למשנה בסוכה, ומה שגם ידוע לנו לפני כן, שימי הדין מסתיימים בהושענא רבה. אז איך אנחנו מסתדרים ומבארים דברי חז"ל אלו שנראים סותרים אחד את השני? פעם ימי הדין מסתיימים במוצאי יום כיפור, ובמקום אחר אנחנו רואים שימי הדין מסתיימים בהושענא רבה. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בנחמיה בקטע השישי בפרק ח', כאשר עזרא ונחמיה חוזרים מהגלות, מגלות בבל, אחרי 70 שנה שבים לארץ עם מי שכבר עלה איתם, נאמר בקטע השישי, ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, ידע לעשות קו, כי לא עשו מימי ישוע בינון כן בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. אז נאמר מפורש בנחמיה שהקהל השב מן השבי גלות בבל עשה סוכות, וזה מיוחד לומר את זה, כי לא עשו סוכה מימות יהושע בן נון. מוזר מאוד. מיד שואלת הגמרא בערכין בקטע השביעי, בכתיב היעשו בני הגולה השבים מן השבי סוכות וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי יהושע בן נון. מעניין, בגמרא בפסוק כתוב כי לא עשו מימי יהושע בן נון, ישוע בלי ה', הגמרא כותבת יהושע מלא. נראה בהמשך מה המשמעות של כך. כי לא עשו מימי יהושע בן נון בני ישראל, ותהי שמחה גדולה מאוד. שואלים בגמרא, אפשר בא דוד ולא עשו סוכות עד שבא עזרא? מה, דוד לא בנה סוכה? בכלל כל הדורות לא עשו סוכות? אז הגמרא עונה על כך, ומה שמעניין אותנו זה התירוץ השני. בהמשך, שבע שורות, שמונה שורות מסוף הקטע השביעי, ואידך, זה תשובה נוספת, מה היה עם עזרא? מה הוא עשה? דבאי רחמי על יצר דעבודה זרה, הוא ביקש רחמים שהקדוש ברוך הוא יבטל יצר הרע של עבודה זרה, ובטלי, והקדוש ברוך הוא ביטל אותו, והגן כדי לעשות קו, זכותי עליו כסוכה, וזה הגן עליהם כסוכה. ואיינו דקקפיד קרא אילוי די יהושע, הפסוק מקפיד על יהושע, שהוא לא ביקש את זה. ובכל דוכתא, בכל מקום בתנך, כתיב יהושע מלא, ואח הכתיב ישוע, חסר. למה? כי יהושע היה צריך לעשות את זה והוא לא עשה. בכל אופן למדנו מדברי הגמרא, הבקשה של עזרא, קדוש ברוך הוא, באנו עכשיו לארץ, 10,000 איש, דבר אחד תעזור לנו, תבטל יצר רע של עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא שומע ומבטל. וזה הגן עליהם כמו סוכה. במילים אחרות, סוכה מסמלת ביטול יצר הרע של עבודה זרה. סוכה רפריזנט ביטול יצר הרע של עבודה זרה. ושאלתנו השנייה היא, מהו הקשר בין סוכה לביטול יצר הרע של עבודה זרה? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, הלכה היא שחייב אדם להגדיל פני רבו ברגל. וכך עשו תלמידי הגרא, באו לבקר את רבם בסוכה. ובשעה שהם יושבים בסוכה, נאמר בקטע השמיני, השם מירח את אברהם בכל, פעם אחת בכל המועד סוכות, בעת שמחת החג, שאל הגרא זכר צדיק וקדוש לברכה, מניין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה? ולא היה מי שישיב לו על זה. עונה להם הגרא, ויען ויומר, איתה במדרש, והשם בירח את אברהם בכל, כדי לעשות קו, בכל זו סוכה. והיו כמתמיעים, מה זאת אומרת? מסביר להם הגרא, ויאמר, בכל בית כף למד, ראשי תיבות של שלושת הפסוקים בתורה, העוסקים בסוכה. בית, בסוכות ישבו שבעת ימים, כף, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למד, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. ודברי הגרא, ממש דורשים ביאור. בגלל שיש פה ראשי תיבות שמתחברים עם המילה בכל, לכן אברהם קיים מצוות סוכה. שאלתנו השלישית, מה הכוונה בדברי חז"ל, במדרש ובדברי הגר"א שמבאר אותם, שאברהם אבינו קיים מצוות סוכה? מצווה שעדיין בכלל לא נצטווינו בה, היא לא הייתה בכלל. אז מה הכוונה בדברי חז"ל והגר"א שאברהם אבינו קיים מצוות סוכה? אלה הם שלושת השאלות שבהם אנחנו מבקשים לעסוק, ובסייעת הדשמה הגדולה באמת נראה איך הדברים מאוד יורדים עד אלינו לזמן ולמקום שבו אנחנו נמצאים. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, אנחנו מוצאים לכאורה סתירה בדברי חז"ל. פעם אחת במפורש יוצא שימי הדין מסתיימים במוצאי יום כיפור, במקום אחר משמע בהושענא רבה, איך דברי חז"ל מתבארים. דבר נוסף, מהי הכוונה שסוכה מסמלת ביטול יצר הרע של עבודה זרה, כפי שמתבאר מדברי הגמרא בערכים, ומה הביאור לכך שאברהם אבינו קיים מצוות סוכה. נתחיל את הדברים מראשיתם ונלך לאט לאט. אמרנו כבר הרבה פעמים שרוצים לברר סוגיה בתנ"ך לעומק, מלמד אותנו הגר"א שהמפתח להבנת כל סוגיה למצוא היכן הדבר מופיע בפעם הראשונה. שם נמצא המפתח להבנת כל העניין. בפעם הראשונה שאנחנו מוצאים סוכה בתורה, בקטע התשיעי שלפנינו, אחרי הפגישה בין יעקב ועשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו, אומר יעקב לעשיו, ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. ויאמר עשיו, הציג נא עמך מן העם אשר איתי. ויאמר, למה זה אמצא חן בעיניי אדוני? אתה לא צריך, עוד יבוא יום ניפגש. יש שביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, ויעקב כדי לעשות קו נסע סוכות. מה זה סוכות? ויבא לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. מוזר, הוא בונה בית, למקנה הוא בונה איזה סוכה, אבל המקום הוא קורא על שם המקנה. טוב, נראה בהמשך. בכל אופן, זה הפעם הראשונה שמופיעה סוכה בתורה. פעם נוספת שמופיעה סוכה בתורה, ביציאת מצרים. בקטע העשירי, אלה מסי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצוותם ביד משה ואהרון, ונעבור מיד לפסוק האחרון בקטע העשירי, פסוק A, וכדאי אולי לסמן אותו, ויסעו בני ישראל מרעמסס, ויחנו בסוכות. זה התחנה הראשונה. ודברי התורה האלו דורשים ביאור. מה זה חשוב לנו שהתחנה הראשונה מרעמסס הייתה בסוכות? מה זה נוגע לנו להיום או לאתמול? ומה בכלל חשוב שיעקב בנה בית, למקנה הוא עשה סוכות, ולמקום קרא סוכות? ואם היה קורא למקום שם אחר, זה פרט חשוב? זה נראה לנו דבר מאוד שולי. והרי אין אות אחת בתורה מיותרת. אז מה כתוב כאן? ההסבר הוא, הגמרא אומרת במסכת ברכות, לעולם שמתפללים, ואנחנו בימי תפילה, צריך לסמוך גאולה לתפילה. זאת אומרת, אחרי גאל ישראל, ישר תפילת עמידה. שואלת הגמרא, הרי בערבית, אחרי גאל ישראל, השכיבים? אז איך זה מסתדר? אומרת על כך הגמרא בקטע 11 בברכות, בערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. והיא אמרת, באי לסמוך, אם צריך לסמוך גאולה לתפילה, לא כסמך גאולה לתפילה. מדוע? דאבאי למימר, השכיבנו. אז יש הפסקה. עונה הגמרא, כדי לעשות קו, אמרי, כיוון דתקנו רבנן השכיבנו, כגאולה אריכת דמיה. השכיבנו זה חלק מגאל ישראל. מה הכוונה? גאל ישראל זה גאל ישראל, ואשכיבנו זה אשכיבנו. מה זאת אומרת? יש שאלה טובה. אז כך עונים? פילי פלאים, עומק של חז"ל. לעולם, כשהקדוש ברוך הוא מביא ישועה ליחיד או לציבור, ולא משנה איזה סוג של ישועה, פיזית, רוחנית, מיד עם הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא, עם המוידים שאנחנו אומרים, מיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח לשמור את הגאולה שעשית עבורו. גאולה בלי שמירה, הגאולה הולכת לאיבוד. מה שמסמל שמירה זו עיסוקה. עיסוקה זה הביטוי, ובהמשך נברר את זה יותר, עיסוקה זה צילו של הקדוש ברוך הוא. הסוכה זה לשבת בצל אל. לכן, כשיעקב נפרד מעשיו, וברוך השם עשיו לא הורג אותו. יעקב מרגיש שהוא זכה לגאולה, אבל יעקב יודע הרי שמחר עשיו יכול לחזור, אם לא אליו, לילדיו. קדוש ברוך הוא, את עשיית הדשמה שנתת לי עכשיו, אומר יעקב, והצלת אותי מעשיו, תשאיר את זה אצלי לאורך כל הדורות, שתהיה גאולה עם שמירה, שזה יהיה שמור לדורות, שלעולם עשיו לא יוכל לעמוד מול בניו. לכן הוא קורא למקום סוכות, כי הסוכה באה לבטא שמירה. אותו דבר, יוצאים ממצרים ולא רוצים לחזור לשם לעולם, אז התחנה הראשונה היא והיסו מרעמסס סוכות. זאת אומרת, אחרי כל גאל ישראל, מה צריך? שומר עמו ישראל. גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל חסר בגאל ישראל. לכן זה הרי פילי פלאים. בהשקידנו שאנחנו מסיימים ברוך אתה השם שומר עמו ישראל לעד, מה כתוב בהשקידנו? ופרוס עלינו סוכת שלומך. כי לעולם גאולה מחוברת עם שמירה. ואיפה שתופיע השמירה, נמצא גם את הסוכה. כי הסוכה מסמלת את השמירה. עומד עזרא הסופר, ואומר, ריבונו של עולם, יהושע בן נון, רגליו עמדו על הר סיני. היה זה שזכה לתואר עבד השם. לא מש מהאוהל של משה רבינו. הכניס את כלל ישראל לארץ ישראל. איך זה קרה שאחרי קצת יותר מ-800 שנה לא נשאר כלום? הכל התפרק. הייתה כזאת גאולה, אבל בלי שמירה. מגיע עזרא למסקנה, מה שהיה חסר אצל יהושע, כפי שהגמרא מבארת, שאחרי שכל אחד ישב תחת גפנו ותחת תאנתו, יהושע לא עמד בארץ ישראל ואמר, ריבונו של עולם, תן לנו כוח לשמור את זה. והשמירה היחידה היא, תבטל יצר הרע של עבודה זרה. את זה תבטל. את זה יהושע לא ביקש. ולכן ירדה אות משמו. פעם יחידה בכל התנך. את זה מבקש לתקן עזרה. את זה עזרה בא ומבקש ואומר, ריבונו של עולם, מה שיפריע לגאולה הזאת, זה היצר הרע של עבודה זרה. תבטל את זה. וזה הגן עליהם כמו סוכה. כי הרעיון של סוכה זה שמירה. מה שביקש עזרה, את השמירה לגאולה. אז תשאלו, אז מדוע בכל זאת נחרב הבית? כי עזרה לא עלה בדעתו לבקש על שנאת חינם. זה הוא בכלל לא חשב. הוא חשב שהבעיה תמיד תהיה מבחוץ. הוא לא תיאר לעצמו שזה יהיה מבפנים. וזה יהיה הרבה יותר גרוע ממה שזה מבחוץ. אבל לפחות במה שהוא הבין, זה שצריך לבקש על שמירה. ולכן זה הגן עליהם כמו סוכה. אם כך, ימי הדין למעשה מסתיימים במוצאי יום הכיפורים. במוצאי יום הכיפורים יוצאת בת קול, האומרת לכולנו, בעזרת השם, לך אכול בשמחה לחמך. ושתה בלב טוב ימיך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. זוהי גאולה. אבל זה לא מספיק. כי גאולה בלי שמירה, זה הולך לאיבוד. כל הימים הנפלאים האלה, כל התפילות, כל הבחיות, צריכות ללוות אותנו כל השנה. הדרך לשמור על זה, שזה יהיה שמור בתוכנו, זה המעבר מיום הכיפורים לסוכה. לכן הדבר הראשון שעושה אדם במוצאי יום הכיפורים, לאחר שאכל מעט, תוקע את המסמר הראשון בסוכה. הנה, אני כבר מבקש על שמירה. זה התפילה לשמירה. לכן, אם יורדים גשמים בימי סוכות, הייתה גאולה. אבל בלי שמירה, זה מסוכן מאוד. קרוב לוודאי שזה ילך לאיבוד. אי שם במשך השנה. זה לא טוב, זה סימן כללה. אבל אם יכולים להיות בסוכה, אם יכולים לשבת, לאכול, לישון, בסוכה, אז יש לנו שמירה לגאולה. גדולי עולם, וזכיתי לראות כמה מהם, שהיו נפרדים מן הסוכה, היו מניחים את הראש על הסדין של הסוכה. ואחרי 20 דקות שהם עזבו את הסוכה, כל הסדין, המקום שהם הניחו את הראש היה מלא, היה רטוב בדמעות. וראיתי את זה כמה פעמים. כי זה השמירה. עם זה הולכים כל השנה. אז לכן, אין כאן סתירה בדברי חזק. מי שרוצה, במוצא יום כיפור, הסיפור נגמר. ימי הדין נגמרים. יש תמיד איזו תחושה, טוב, עכשיו חוזרים בחזרה. לא. זה נגמר, זה גאולה בלי שמירה, זה מסוכן. צריך לחבר את זה עם הסוכות, עם כל הרעיון של הסוכות. נדמה לי שאין מצווה ששותפים בה כל בני הבית כמו סוכות. מי התינוק בן שנה שיודע לעשות קו על נייר ששמים את הקישוט שלו בסוכה, ועד הזקן שעושה עוד איזה פרח נוסף על מה שהוא עשה בשנה שעברה. כי הרעיון של הסוכה, שכולם שותפים, כולם מבטאים את הרצון שיהיה שמור בתוכם כל הימים הנפלאים, ימי הדין שזכינו בהם. ונזכה בהם בעזרת השם. אם כך, זה פלאי, פלאי פלאים. אנחנו מוצאים עוד פעם סוכה. הפגישה הראשונה שלנו עם הסוכה, בימים האלה שבהם אנחנו נמצאים, זה לא בסוכות. זה לא במוצא יום כיפור שתוקים את המסמר הראשון. הפגישה הראשונה שלנו עם הסוכה זה ביום כיפור. בתפילת מנחה, שאנחנו קוראים בהפטרה את ספר יונה, נאמר בקטע ה-13, ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, כדי לעשות קו ועוד קו, וישב תחתיה בצל. עד אשר יראה מה יהיה בעיר. שואל הגרא ונאמר רגע את דבריו בעל פה. מה עושה כאן יונה? ויעש לו שם סוכה. וישב תחתיה בצל. אומר הגרא, אני לא מבין. כי אם אדם עושה סוכה, פירושו של דבר, שהוא יושב בצל. הוא לא בונה סוכה ויושב בשמש. אז מה זה וישב תחתיה בצל? אומר הגרא, פילי פלאים. מיד נראה את זה בפנים. תחת השמש מבטא את החיים בחוץ, את היום יום, את הריצה שאדם רץ כל יום לעבודתו, לפרנסתו, לכל מה שהוא צריך, לחיי היום יום. זה תחת השמש. השיא של תחת השמש, שאדם אוסף את כל התבואה הביתה, את כל הפירות, כל המחסנים מלאים באוכל. נתאר לעצמנו, בנוהג שבעולם אדם מקבל את משכורתו פעם בשבוע, שבועיים, חודש. נתאר לעצמנו שהמנהג היה שהיו משלמים לאדם את משכורתו פעם בשנה. היה מקבל פעם בשנה את הצ'ק על כל השנה. וברגע שהוא מקבל את זה, זה חג הסוכות. כי אז אדם אוסף את הכל הביתה. ושהכל בבית הוא מרגיש טוב ובריא וחזק ועשיר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, רבי יהודי, תשאיר את הכל, בוא תצא החוצה. איפה? תעשה לך סוכה. מה זה סוכה? פסולת גורן ויקב. תצא ליד פחי הזבל, יש שאריות של עץ. תאסוף אותה, עם זה אפשר גם לבנות סוכה. זה לא עולה, זה מאוד זול. זאת אומרת, מה שמבקש כאן הגרא לבטא, ומיד נראה, שהאדם מרגיש שיש לו את הכל, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכור שבעצם אין לך כלום. מי שבשעה שיש לו את הכל, זוכר שאין לו כלום, אז גם כשאין לו כלום, הוא מרגיש שיש לו את הכל. זה ההבדל בין הישיבה תחת השמש, שהיא כל השנה, לבין הישיבה בצל שהיא בסוכות. ונראה רק כמה שורות בדברי הגרא, בקטע 14. ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל. כמו שנאמר באוספך תחוגו את חג הסוכות. ואמרי, בפסולת גורן ויקב, ואמרו, שיהיה צילתה מרובה מחמתה. והעניין, כי כל מעשה עולם הזה ואושרו, וטובו, הכל מן השמש, והוא שאמרו במזל תל ימילת, במזל הכל תלוי, כפי אשר השמש עומדת במזלות, והוא ידוע לחוזים, ולכך כתבה התורה באוספך, שלא תימשך אחר העולם הזה, תעשה סוכה בפסולת גורן ויקב, שכל סעודה הוא הלחם ויין וכו'. זאת אומרת, שתי השורות האחרונות, וזהו צילתה מרובה מחמתה, וזהו וישב בצל, ולא עשה כלום עד אשר יראה מה יהיה עם הזלות, אם ישונה לטובה, וצפה תמיד, אולי ישנה, וחפץ השם להראותו, שאין טובת העולם הזה כלום. זאת אומרת, כפי שביררנו, בגרא זה לא ברור, אבל כפי שיוצא מדבריו, הרעיון שאנחנו כבר ביום הכיפורים לומדים, דרך הסוכה של יונה, גם כשיש הכל, מי שיודע להרגיש שאין לו כלום, אז גם כשאין לו כלום, יש לו את הכל. הראשון שהראה לנו את זה, היה סבא וסבתא, אברהם ושרה. עם השם, אלוקים, לא מתייחסים אליהם. זמן, מה יצא מזה? היה נראה שזה חולף, זה שיגעון שעובר, אבל גם כשלא היה להם כלום, הם הרגישו שיש להם את הכל. ואברהם זקן בא בימים, והשם ביחד אברהם בכל. זוכים את הפגישה של עשיו עם יעקב. עשיו אומר לי יעקב, אחי, בוא תיקח קצת, יש לי רב. אומר לו יעקב, תודה, יש לי כל. גם כשאין לי כלום, יש לי את הכל. כי אני מחובר למי שהכל שלו. אז לכן גם כשיעקב אין לו כלום, יש לו את הכל. וזה, ואברהם זקן בא בימים, והשם ביחד אברהם בכל. זו סוכה. כי הרעיון של סוכה, שאין לי כלום, מה יש לי? עצים שאספתי ברחוב, שלא עולים בכלל. ואני בניתי משהו ואני ישן ואוכל שם. גם כשאין לי כלום, יש לי למעשה את הכל. אברהם לא ישב בסוכה, בסוכות. אברהם כל חייו היו חיים של סוכה. והרבה פעמים רואים את זה. גם כשנראה שאין כלום וכלום לא יכול לצאת. עוד דוגמה, זה פלאי פלאים. סדום, זוכרים את סדום, גופרית ומלח, הכל. מה נשאר משם? כלום לא יצא. הכל נחרב. וככה בשקט, בלי להרגיש. דווקא מסדום, דרך לוט, עמון, מואב, רות המואביה, וממנה יוצא דוד, ומדוד יוצא גואל. איך אומרים הקדמונים? סדום, ראשי תיבו, סוכת דוד ומלך משיח. מתוך הכלום, מתוך מה שנראה, שבעצם זה שום דבר. צודיק הכהן מלובלין אומר, סדום, סוכת דוד ומלך משיח. כי אם באמת האדם מרגיש שהוא כלום, אז הוא הכל. אם הוא מרגיש שאין לו כלום, אז יש לו את הכל. ואם הוא מרגיש שיש לו את הכל, והכל בידיו, לא נשאר כלום. איך קוראים לזה היום? שזה שם, ground zero. לא נשאר. זה עצוב מאוד. זה כואב מאוד. אבל אני לא יודע איך, מי בחר את השם הזה. אבל השם הזה הרי אומר את הכל. שיש תחושה של לי הכסף, לי הזהב. קדוש ברוך הוא, בזמן שהוא מחליט, מראה אחרת. ולכן, לעתיד לבוא. כשאנחנו מדברים לעתיד לבוא, חייבים פה להעיר הערה נפלאה. הגמרא אומרת במסכת מגילה, שנת השמיטה היא שנת מלחמות. שביעית מלחמות. מוצאי שביעית בן דוד בא. ושאלתי את עצמי, אם שביעית מלחמות, שישית כתוב בגמרא, שישית קולות, שביעית מלחמות, מוצאי שביעית בן דוד בא. למה לא כתוב שמינית, שישית, שביעית, שמינית? מה זה מוצאי שביעית? אז יש פה דבר עמוק, זה פילי פלאים. משיח לא יכול לבוא לסדר עולם רגיל. העולם שלנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותו בסט של שבע. יש שבעה ימים, ויש שבעה נערות, ויש שבעה רקיעים, ויש שבע שנים. אז בסדר רגיל של עולם כמנהגו נוהג, לא יכול לבוא גואל. כי תפקידו של הגואל להראות שהעולם הוא לא כמנהגו. אז בסדר רגיל, הוא לא יכול להגיע. מוצאי שביעית, זה בדיוק הזמן שסט אחד של זמן נגמר, ועדיין לא התחיל הסט החדש. אז בין לבין הוא יכול להגיע. הקדוש ברוך הוא הראה לנו באותיות קידוש לבנה, שבוע לפני סוף השמיטה, אין יותר עולם כמנהגו נוהג. אין, זה נגמר. אז ממילא אנחנו נכנסנו לשנה, ונתבונן טוב, נכנסנו לשנה שהמהלך שלה זה לא עולם כמנהגו. ואם זה מהלך שלא עולם כמנהגו, בן דוד יש לו את האפשרות לבוא. במה זה תלוי? במצוות הסוכה. וכאן נברר את הדברים. הגמרא אומרת, בעבודה זרה בקטע ה-15. אמרו לפניו, אומות העולם לעתיד לבוא, באים לקדוש ברוך הוא ואומרים, ריבונו של עולם, נא לנו מראש ונעשנה, זה לא פייר. אתה עכשיו גואל את עם ישראל, אותנו אתה משאיר מאחור, תן לנו תורה, גם אנחנו נעשה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שוטים שבעולם, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? אלא, אף על פי כן, אתם יודעים מה, אתם מאוד רוצים, בסדר. מצווה קלה כדי לעשות קו יש לי, וסוכה שמה. לכו ועשו אותה. מיד אומרת הגמרא, רגע, איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? ומי מצית אמרת, אחי? איך הוא יכול לומר להם? ואמר רבי יהושע בן לוי, מי דכתיב, אשר אנוכי מצווך היום, היום לעשותם, ולא למחר לעשותם, היום לעשותם, ולא היום ליטול שכר. אז איך הקדוש ברוך הוא ככה נותן להם פריבילגיה? אלא שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה. הכוונה היא בעלילה, הוא מבטר להם, הולך איתם לפנים משורת הדין, עם בריאותם. אז לכן הוא נותן להם עוד הזדמנות. ולמה קוראים לזה, ומה העיקר היא למצווה קלה? משום דלת בה חסרון כיס. זה לא עולה המצווה הזו. יוצאים לרחוב, אוספים עצים, בונים סוכה. מיד כל אחד ואחד נוטל, והולך ועושה סוכה בראש גגו. והקדוש ברוך הוא מגדיר עליהם חמה, בתקופת תמוז. תקופת תמוז לפעמים נמשכת עד אחרי החגים. וכל אחד ואחד, כדי לעשות קו, מבעט בסוכתו ויוצא. כל כך חם להם, הם בועטים בסוכה ויוצאים. שנאמר, ננתקה את מוסרותימו ונשליחה ממנו אבותימו. ואמר, תן הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו, מה זה? נותן להם סוכה ודואג שיהיה חם מאוד, אז ודאי שהם יצאו. כי הרי גם לישראל לפעמים שתקופת תמוז ממשיכה עד החגים ויש חום גדול בסוכה, אומרת הגמרא, דישראל נמי זימני דמשחה לו תקופת תמוז עד חגה, ואבל הוא צער, יש צער לשבת בסוכה שמאוד חם בה. ואמר רבה, המצטער פטור מן הסוכה. נכון? אנחנו מצטערים, ולכן אנחנו יוצאים מצער, אבל איך אומות העולם יוצאים? נעיד פטור, אבל ביעותי, מי מבייתי, אבל לצאת, אבל לבעות בסוכה, מיד הקדוש ברוך הוא יושב ומשחק עליהם, שנאמר, יושב בשמיים, ישחק רם. מה כתוב כאן? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לאומות העולם, אתם באמת רוצים תורה? בסדר. אני אבדוק אתכם במצווה אחת, סוכה. מהי הבחינה שהקדוש ברוך הוא עושה להם? הבחינה של הסוכה, כמו שאמרנו, שהם יבינו גם כשאין להם כלום, יש להם הכל, וגם כשיש להם את הכל, יחיו עם תחושה בעצם, לנו אין כלום. זה גוי לא מבין. גוי מבין שיש לי, יש לי. ושאין לי, זה זירו, אין לי כלום. או, אומר הקדוש ברוך הוא ככה, כשיש לך, יש לך, כשאין לך, אין לך, זה לא אמונה בקדוש ברוך הוא. אמונה בקדוש ברוך הוא, גם כשיש לך, אין לך כלום, כי זה לא שלך. וגם כשאין לך, אתה לא מרים ידיים, אתה לא בועט, אלא אתה מחובר ואתה מרגיש שיש לך הכל. זו הייתה הבחינה. בבחינה הזאת הם נכשלים. הבחינה הזאת היא שמעבירה אותנו לאותה סוכת דוד ומלך משיח. לאותה סוכת אורו של לוויתן. ולכן, זה הרי פילי פלאים. נאמר בתהילים, בקטע ה-16. מזמור לאסף שיר, נודע ביהודה אלוהים, בישראל גדול שמו. מה יהיה אז? ויהי בשלם סוכו, ומעונתו בציון. ויהי בשלם סוכו, אומר המדרש בקטע ה-17, בילקוט שמעוני, אמר רבי ברכיה, מתחילת בריאתו של עולם, עשה לו הקדוש ברוך הוא סוכה בירושלים. כביכול היה מתפלל בתוכה, ואומר, יהי רצון שיעשו בניי רצוני, כדי שלא אחריב ביתי ומקדשי. כיוון שחרב, הוא מתפלל ואומר, יהי רצון שיעשו בניי תשובה, שיקרב בניין ביתי. ואני לא מבין מה שכתוב כאן. בתחילת בריאתו של עולם, הקדוש ברוך הוא עושה סוכה בירושלים. טוב, זה הבית שלו. אחר כך נבנה הבית. אז הקדוש ברוך הוא צריך לעבור מאיפה? מהסוכה לבית. ובאותו בית להתפלל, יהי רצון שיעשו בניי רצוני שלא אחריב ביתי ומקדשי. אז למה הקדוש ברוך הוא בשעה שמתפלל את זה, הוא נשאר לשבת איפה? בסוכה. פילי פלאים. בית שחרב, זהו. אין שמו עליו. זוהי חורבה. סוכה שחרבה, שנופלת, שמה עליה. איך אנחנו אומרים? הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. אין בית נופל. זה חורבה. למה? הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני הרי יודע שהבית יחרב. אני לא רוצה לשבת במקום שיחרב וזהו. אני יישב במקום, גם אם הוא יחרב, יישאר שמו עליו. זוהי הסוכה. כי הרעיון של הסוכה, גם שנראה שהכל מסביב חרב, אין מה לדאוג, הסוכה קיימת. צילו של הקדוש ברוך הוא קיים תמיד. גם אם לא תמיד מרגישים, גם אם לא תמיד רואים. וכשרואים, על אחת כמה וכמה. זה הסוכה. קדוש ברוך הוא יושב בסוכה עד שהוא יכניס את כולנו לסוכת אורו של לוויתן. אז זאת תהיה סוכה לנצח. לכן, כשאנחנו נמצאים באמת בראשיתה של שנה שאין עולם כמנהגו נוהג בה. עיינו קצת מעט הדברים בסיומה של השנה. אבל בעוד עיון נוסף, חז"ל מלמדים אותנו בגמרא ביבמות בדף סמך ג', ממרא של רבי אלעזר, שכל פורענות שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם אינה אלא בשביל ישראל. והגמרא מביאה פסוק, זה לא לפנינו, אומר את הדברים בעל פה, והפסוק הוא בצפניה פרק ג' פסוק ו', הכרתי גויים, נשמו פינותם. הכרבתי חוצותם. עד כאן. כל פורנות שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, גמרא ביבמות סמך ג', אינה אלא בשביל ישראל, שנאמר, הכרתי גויים, נשמו פינותם, הכרבתי חוצותם. אומר על כך, המצודות, נשמו מלשון שיממון. הכרתי גויים, נשמו פינותם. הכרבתי חוצותם. חוצותם. אלו הם המגדלים הגבוהים והבתים הגדולים. הכרבתי חוצותם. אלו המגדלים הגדולים. ומה נאמר בהמשך? אמרתי, אך תראי אותי. שרואים את זה וזה מפחיד. אומר הקדוש ברוך הוא, תראי אותי. הקדוש ברוך הוא, קחי מוסר ולא ייקרת מאבונה כל אשר פקדתי עליה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי שיראים אותו ולוקחים מוסר. לכן חכו לי נאום השם ליום קומי לעד, כי משפטי לאסוף גויים, לקבצי ממלכות, לשפוך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קינתי תאכל כל הארץ, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. לעבור ימים לא נורמליים, לעבור ימים שאין בהם עולם כמנהגו נוהג, הדרך האחת היא, זוהי השמירה האמיתית שעוברת דרך הסוכה. אנחנו נמצאים ערב היום הקדוש, נמצאים ערב הקריאה הגדולה של מוצאי היום הקדוש, של איך אכול בשמחה לחמך, של הגאולה, של היחיד. אם נדע לחבר את זה לרעיון של הסוכה, והסוכה תלווה אותנו לא רק בימי הסוכות, אלא כל הזמן שבעצם לנו אין כלום. אז גם כשיש ומרגישים שאין כלום, אז גם כשאין, יש את הכל. הקדוש ברוך הוא הראה לנו איך זה שיש כל כך הרבה ובעצם אין כלום. זה החיבור של הסוכה עם ימי הדין. אז אם כל שנה יש לה דברי חז"ל אלו משמעות מיוחדת לחיבור של הימים, על אחת כמה וכמה בשנה הבאה עלינו לטובה, שאנחנו בפתחה. כפי שחז"ל כבר אומרים, כאשר עשיו מציע ליעקב, בוא נלך ביחד, בוא אני אראה לך קצת מה יש לי, אומר לו יעקב, לא עכשיו, הצון רך, יגיע היום עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. יגיע היום. ככל שאנחנו נדע ללכת בעקבות יעקב ולעשות סוכה, הוא בנה בית. למקנה הוא בנה סוכה, ולמקום הוא קרא על שם הסוכה. כי רק קריאה של סוכה היא קריאה שנשארת לנצח. בית יכול ליפול, בית יכול להרס, סוכה נשארת תמיד. נדע לחבר ככה את הימים, וכבר ביום הכיפורים בשעת המנחה, התפילה של היום כפי שכבר הערכנו וביארנו, נדע כבר אז לבקש על כוח לשמור את כל המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אז נזכה במהרה כולנו לשבת בסוכת אורו של לוויתן, לעלות ולהיראות בחצרות בית השם בהר הקודש בירושלים. שיהיה לכולכם גמר חתימה טובה, שנה של בריאות, ברכה, וימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, וששם שמיים יתקדש בכל מעשה ידיכם.